חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. מהדורה המרכזית, אני שמח שיש חרדים, אבל אנחנו צריכים להגביל את ההשפעה הפוליטית שלהם. כך אומר היום ראש הממשלה נפתלי בנט בכנס של העיתון ג'רוסלם פוסט. תגובות לאמירה הזו, בעיקר מהמגזר החרדי קשות, אבל גם שאר חברי האופוזיציה מוחים נגד האמירה הזו, הגבלת כוחו הפוליטי של הציבור החרדי על פני שאר הציבורים, אולי כל הגזענות וההתנשאות במשפט אחד. חבר הכנסת שטרן מיש עתיד מודיע על פרישה מהמרוץ לתפקיד יושב ראש הסוכנות היהודית. במקביל ליולי אדלשטיין, השר לשעבר מודיע כי התמודד מול נתניהו בפריימריז על ראשות הליכוד. שאר הבכירים בליכוד לפי שעה שותקים. נדבר גם על מה שקורה מאחורי הקלעים. האם רעייתו של יולי אדלשטיין מועמדת לתפקיד יושבת ראש הסוכנות היהודית, קשורה בעצם גם למהלך הזה. הרבה מאוד פרשנויות פוליטיות סביב הסיפור הזה. וגם על יום בריאות הנפש שהוכרז היום בכנסת, עם כמה ועדות, דיונים בנושא הזה, בעיקר להעלאת המודעות למען משפחותיהם ולמען החולים במחלות הנפש השונות. בתחום הביטחוני, ראש המוסד לשעבר יוסי כהן אומר גם הוא היום בוועידת הג'רוסלם פוסט כי איראן לא קרובה להגיע לנשק גרעיני כלשהו, וכך סותר את דבריו של נפתלי בנט, שרק דקות קודם לכן המשיך באמירות שלו, אותם הוא החל כבר לפני כשבועיים באום, כי איראן כבר מתקדמת ונמצאת רגע לפני הפצצה הגרעינית. מי צודק בין הצדדים? ננסה להבין מה המניעים של השניים הללו. גם לסיום נעסוק בכמה מן הדברים שנמצאים בשולי החדשות, אבל במרכזם. מחאת המתמחים, הקורונה ועוד עניינים נוספים. המהדורה המרכזית בקולחה, עורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, ועידת הג'רוסלם פוסט מתכנסת היום. הדוברים בשפה האנגלית מתבטאים בזה אחר זה, אבל ראש הממשלה בנט אומר משפט ללא בושה, בלי למצמץ, מי שבעצם במשך שנים ארוכות ניסה לחבור לציבור החרדי, להתחנן על דרכו הפוליטית, ניסה לבקש מהחרדים להשפיע בזמנו על נתניהו רק שיצרף אותו לקואליציה, ביקר במסגרות החרדיות, העדיר את שמו בכך שדאג לה מיגור מגפת הקורונה במגזר החרדי, ביקר באלעד, בביתר, פתח פורום חרדי, ומה לא. אבל אחרי שהוא ראש ממשלה וציבור הבוחרים נוטש, נפתלי בנט כנראה בחיפוש אחר בוחרים חדשים, והדרך הכי קלה לעשות זאת זה להצטרף ללפיד וליברמן. אז הנה האמירה הקשה הזו, צריך להגביל את הכוח הפוליטי של החרדים. לא של הערבים, לא של הרוסים, לא של השמאלנים, של החרדים. אבי רבין, כתובנו הפוליטי, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב, אבי.
הרבה מאוד תגובות סביב האמירה הזו, ונפתלי בנט התכוון למה שהוא אמר, כי הוא דיבר בשפה האנגלית, וכשנועמים בשפה האנגלית, זה עובר תרגום לפני זה, בודקים כל מילה, חוזרים על הנאום, זה לא פליטת פה.
בכלל לא פליטת פה, ואולי אני אפתח למה שאומר לי פוליטיקאי חרדי בכנסת בשעה האחרונה. תדמיין שפוליטיקאי בכיר בפולין לדוגמה אומר, אנחנו רוצים לצמצם את ההשפעה הפוליטית כמובן של היהודים בפולין. איך זה היה נשמע כאן בישראל, איך זה היה מתקבל, ואיך זה היה מתקבל בכלל בעולם אמירה שכזו. וכאן ראש ממשלת ישראל עם כיפה לראשו אומר, מדבר על שלוש מגזרים, על המפה השמאלית, על המפה הימנית ועל המגזר החרדי. וכשהוא אומר ומזכיר את המגזר החרדי, הוא מזכיר, אני שמח שיש חרדים, תודה רבה, באמת, אבל צריך לצמצם ולהשפיע את כוחם הפוליטי. כלומר, גם אחרי שניסו להסביר והתפתלו, אמרו, רגע, לא שמעתם ולא ראיתם את כל הטקסט של נפתלי בנט, אז כן, הלכתי לראות את כל הטקסט שהוא אמר, וזה בדיוק מה שהוא אמר, צריך לצמצם את השפעתם של החרדים בארץ, וכמובן ש...
רגע, ובוא נוסיף את המשפט הנוסף שהוא אמר מיד אחרי זה, לא הייתי רוצה ישראל בלי שמאל.
כן, לא היית רוצה ישראל בלי שמאל, הוא לא יכול ישראל בלי שמאל. צריך לזכור שהממשלה שלו נשענת על השמאל ועל ארבעה מנדטים של רע"מ הערבית, אז אני לא רואה סיטואציה שבנט היה אומר, צריך להגביל את כוחם של המפלגות הערביות בארץ, את כוחם הפוליטי של הערבים, כי אם תגביל את כוחם, אז איך תוכל להישען עליהם, איך תוכל להיות ראש ממשלה עם שישה מנדטים? והאמירה הזו, לא רק שהיא מקוממת, גם מקצועית, פוליטית, כי אתה נהפכת להיות ראש ממשלה עם שישה מנדטים, בעוד החרדים הולכים ומתקרבים ל-20 מנדטים, האמירה הזו מצליחה להוציא משלוותם את כל ראשי המפלגות החרדיות, ראשי הציונות הדתית, יוצאים ומגיבים בזה אחר זה, ובצדק. אני חושב שזה עוד אמירה שתזכר לרעה בתולדות שרשרת האמירות הבעייתיות והמעשים הבעייתיים של נפתלי בנט.
כן, עוד מעט נדבר על זה עם הפרשנים, ואולי נפתלי בנט באמת מתחיל להגיע לשיא של עצמו, אחרי שהוא כבר ראש ממשלה, נאם באום, נפגש עם נשיא ארצות הברית, קיבל את הכתר, הכיסא, השיירה, המאבטחים, ופתאום רגע אומר, עוד שנה ומשהו יכול להיות בחירות, מה אני עושה, לאן אני הולך, ומתחיל לגבש מחדש, אג'נדה, אידיאולוגיה, ערכים, מההתחלה...
יש לי כלומר שזה ניסיון, אתה יודע, להשבות את עצמו, או לרצות את הבוס החדש בממשלה, הרי כל אחד בוס בראש ממשלה בפני עצמו בממשלה שכזו, את שר האוצר ליברמן. אני חושב שהאמירה כזו בהחלט נותנת משהו אווירה טובה לפחות בזירה הזו.
אבי, רק במילה אחת על המרוץ לתפקיד יושב ראש הסוכנות, תפקיד שאף פעם לא התעניינו במרוץ הזה כל כך, אבל פתאום הוא הופך להיות מעניין. היום חבר הכנסת שטרן פורש מהמרוץ אחרי... האשמות שהותחו כלפיו, לא עוזב את תפקיד שר, נשאר בפוליטיקה, לפיד לא הפעם נוהג בו אחרת, מאשר נהג בקודמיו בתוך המפלגה הזו, אבל זה מסבך את כל הבעיה עם אלי אבידר.
עם אלי אבידר, כן, אבל כי יכול להיות שהוא באמת יורש העצר של תפקיד שר המודיעין, תפקיד בו מכהן השר אלעזר שטרן, אבל אני חושב ששווה בדקה אחת להגיד למאזינים מה מדובר בסך הכל תפקיד יושב ראש הסוכנות היהודית, תפקיד ממלכתי עם הרבה כבוד, הרבה שם, בעיקר בעולם, וב-24 לחודש בעוד כשבועיים תתקבל ההכרעה על ידי ועדה שמורכבת מכמה וכמה נציגים בעולם, בעיקר מי יהיה יושב ראש הסוכנות הבא. נזכיר יושב ראש הסוכנות הקודם היה יצחק הרצוג, ממלא מקומו בימים אלו יעקב חגואל, שמשמש גם כיושב ראש הליכוד הלאומי, ששימש כיושב ראש הליכוד הלאומי. כרגע על התפקיד מתמודדים כמה, אחת מהם היא אירנה נבזלין, אשתו של יולי אדלשטיין, שעומד בין הסערה בליכוד, ויכול להיות שסיכויה גוברים לאחר פרישתו של עזר שטרן. מועמדת נוספת היא עומר ינקלביץ', מועמד נוסף הוא דני דנון, שבליכוד דוחפים מאוד לבחירתו, יעקב חגואל הממלא מקום הנוכחי, ומועמד מעניין נוסף הוא מייקל אורן, מי שכן בעבר סגן שר מטעם
קונסול ישראל בוושינגטון בארצות הברית. אבי רבינה כתבנו, תודה רבה לך.
ערב טוב.
טוב, זה מה שקורה במערכת הפוליטית. עכשיו ננסה להבין מה קורה כאן באידיאולוגיה או באמירה החדשה הזו של בנט. איתן זליגר, שלום, ערב טוב לך.
ערב מצוין.
ואיתנו גם עוזי ברוך, שלום, ערב טוב עוזי.
שלום, שלום, ערב טוב.
ערב טוב עוזי, ערוץ 7 וכמובן הציונות הדתית, שגם היא חלוקה לשניים, תומכי בנט, מתנגדי בנט, לא ברור מה המספרים לפה, לשם. אבל בוא ננסה להבין. את ערכי הימין, האידיאולוגיה הקשה של בנט כמנכ״ל מועצת ישע ומי שהקים מפלגה שקוראים לה ימינה, את זה הוא כבר נטש. הוא הקים ממשלה אחרת, עושה צעדים אחרים, אומר שהוא רוצה להכיר אנשים אחרים, אבל עכשיו ללכת לכיוונים של לפיד וליברמן בצורה אנטי חרדית, זה משהו שעוד לא ראינו בבנט.
שמע, קודם כל בוא נתחיל עם משהו אחד, ראשית קצת מגוחך, ועם זה אני מסכים שפוליטיקאי שנכון להיום שלא עובר את אחוז החסימה, או שכרגע הוא מחזיק בשישה מנדטים, אגב חלקם בסוגריים מרגישים מרומים ונבגדים ולא היום מצביעים לו שוב, מרשה לעצמו להחרים ציבור גדול של 16 מנדטים כמו הציבור החרדי. ואני חייב להגיד לך אבי, כששמעתי אותו נואם דווקא בכנס של הג'רוזלם פוסט, מתנגח דווקא שם בציבור החרדי, התביישתי, נחרדתי, וחשבתי האמת אתה יודע מה, אולי הבעיה אצלי, אולי אני חמוץ, ממורמר, ואני קורא מאמר של הרב מיכאי גורדין בערוץ 7, שאתה יודע מה, אני חושב שהוא תומך של בנט, ולכל הדעות הוא מהמחנה הזה, והוא כותב את זה מאוד יפה, הוא כותב הערב, כבוד ראש הממשלה, תעצור מיד, צריך להביא לעם הזה חיבור וריפוי, זה הכרטיס כניסה שלך לתפקיד.
זאת ממשלת הריפוי, אבל הנה...
ואל תעודד, הוא אומר הרב גורדין, אל תעודד סלידה גובלת בשנאה כלפי ציבורים אחרים. אני אגיד לך, זה יכול להיות שהגידו...
לא, אני מנסה להבין, אתה לא דובר של אף אחד, אוזי, אל תהיה בפוזיציה הזאת. אני מנסה לפרשן, להבין, האם בנט באמת מחפש עכשיו קבוצת מצביעים חדשה, שהיא לא השמאל הקיצוני, בימין יהיה לו מאוד מאוד קשה לפתח מחדש שמבערים, אז הוא למצא את בימין הרך שהמכנה המשותף הוא אנטי חרדים, ואנחנו נתחיל לראות לאט ולאט עוד ועוד אמירות שלו בעניין הזה.
אני מאוד חושש ממה שהעיתונאי נחום ברנע כתב בידיעות אחרונות בסוף השבוע האחרון, שהוא מציע באמת לימינה, מציע בוודאי לנפתלי בנט לחפש קולות בשמאל ולא בימין, כי אם אנחנו נגיע עוד מעט לבחירות, אני מניח שמפלגת ימינה לא תעבור את אחוז החסימה, מתן כהנא יוכל ללכת לעשות לביתו כפנסיונר של צהל וכטייס בחיל האוויר, בנט יוכל לחזור לביתו, ומה יקרה? לאן ילכו? איפה כל מצביעי ימינה? לכן אני מאוד חושש שבנט כרגע וגם חלק מאנשיו, אני יודע את זה אגב משיחות, מחפשים בייס חדש. אני פעם, אני חושב שאמרתי את זה גם לכם, שנחרדתי לשמוע מישהו מתוך ימינה אומר, אני סבתי מהציונות הדתית, אני חושב שעכשיו אנחנו צריכים ללכת ולחפש בייס חדש. זה הזוי.
טוב, איתן זליגר, ערב טוב לך. המיקרופון שלך, אתה מכיר את בנט כמונו, אבל הרבה יותר מאיתנו לאורך הרבה שנים. אז אחרי כל מה שכבר נאמר ונכתב וארכיון וכל הדבר הזה, מה אתה מזהה עכשיו בנקודת הזמן שראש הממשלה בנט נמצא בה ומחפש את דרכו?
תראה, אני אגיד דבר אחד לפני הכל, וזה לא בשביל להתחשב בבנט, ואני אגיד גם עליו הרבה מילים קשות, אבל אני שומע את בנט גם בנאום באום, וגם בנאום אתמול בוועידת מקור ראשון ברמת הגולן, וגם היום, ויש איזה משהו חולשה ענקית בכתיבת הנאומים שלו, צריך להגיד את זה, הבן אדם כותב נאומים, באמת מי שכותב לו זה באמת רמה נורא נורא נמוכה, צר לי על האנשים שמתפרנסים מזה, אבל צריך להגיד את זה, ראש ממשלה לא יכול להופיע ככה, ראיתי אותו אתמול מופיע בגולן, הבן אדם, אני חושב שיושב ראש ועדת החינוך היה מופיע ברמה יותר מכובדת, זה ברמה הטקטית הקטנה ביותר, אבל כמו שאוזי אמר, תראה, בנט מבין, יש דבר אחד שמאחד את הממשלה הזאת, הסכנים הפלסטינים או פשרות מדיניות כאלה ואחרות מאוד יהיה קשה לעשות בממשלה הזאת, יש עדיין קצוות שלא יקבלו את זה, בנייה ויש אי אפשר לעשות, כל הדברים אחרים אי אפשר לעשות, יש דבר אחד שמאחד, צריך להגיד את זה, אמרנו זה כמעט מהיום הראשון של הממשלה הזאת, הדבר היחיד שמאחד את הממשלה הזאת שנאת חרדים. זה הדבר היחיד שמאחד את הממשלה הזאת, זה הדבר שמחבר את כל מרכיבי הממשלה. אין אחד שלא תומך באי חיבור לחרדים, מי גדול ועד קטן שם. ולכן, האמירה הזאת היא בהחלט אמירה שמשקפת את רוח הממשלה. זה לא איזה משהו שאנחנו...
אבל אפילו לפיד, אני רק רוצה להזכיר לכם, שאפילו יאיר לפיד, שלפני 5 שנים היה הפוליטיקאי הכי ניצי מבחינת החרדים, בשנתיים האחרונות מנסה לעשות איזה מסע של הכלה וחזרה, ומדבר בפיוס על החרדים, מנסה להתראיין בכלי התקשורת החרדים, לומר בואו נלך ביחד, הדלת פתוחה, אפילו עקץ את ליברמן על האמירה שלו שאין לחרדים מקום בממשלה. אז אם בנט רוצה להיות מספר 2 ביש עתיד, אולי הוא הולך יותר רחוק מהבוס.
קודם כל, אני אין לי בעיה עם מפלגת יש עתיד ברמה האישית, אבל אני שומע תמיד שהחרדים, אולי זו הסיבה שאפשר לתקוף את החרדים חופשי, ואולי בנט מרגיש חופשי, כי אם אתה אומר שאם יאיר לפיד כבר חזר בתשובה ואנחנו מקבלים אותו חזרה הבית, אז כל אחד בעצם מרגיש שאפשר לתקוף את החרדים חופשי. בעיניי, תשאל אותי מה הדבר שאתה
מוציא אותי. אף אחד לא יחזיר אותו הביתה בחזרה, אני אומר מה הוא מנסה לעשות, כלומר הוא למד מטעויות העבר, שבשנאה הזו, באמירות הקשות הללו, המריצה וכל הדברים האלה, אם זה אי אפשר באמת להרכיב מפלגה גדולה, צריך להיות יותר ממלכתי. לפיד למד את זה, עכשיו בנט אומר לכם...
אני לא יודע לפיד, אבל תראה, בוא נדבר שנייה על בנט כראש ממשלה, אנחנו צריכים לא לתת לו שום הנחה, ושמעתי היום הרבה תירוצים, איך דווקא מישהו עם 6 מנדטים יכול לבקר אנשים עם 16 מנדטים וכאלה, בעיניי זה הנחה לדברים שלו. ראש ממשלה, לכל דבר מותר בישראל, בעולם החופשי, לחשוב את מחשבותיו, אפילו להגיד קצת את אמירותיו פה בקפה, בבית. כל דבר. ראש ממשלה הוא בתפקיד אחר. בעצם האמירה של, של, של בנט היום, זה השכחו מה זה להיות יהודים של נתניהו ב-2015, אם אני לא טועה. בבחירות 2015, בבחירות 2013, אתה מוזמן לתקן אותי. זה האמירה הזאת, וככה צריך להתייחס לאמירה הזאת. זה אמירה נורא נורא קיצונית, נורא נורא מסיתה נגד ציבור, ועליו, על האמירה הזאת, אתה יודע, אני שמעתי בשבועיים האחרונים כל מיני קולות חרדים, אולי כן נצטרף לממשלה, לא נצטרף לממשלה, אני לא מצליח להבין איך אחרי אמירות כאלה אנחנו נשמע עוד פעם את האמירות, אולי כן נצטרף לממשלה או לא נצטרף לממשלה. אמירה כזאת משיתה, אמרתם ממשלת ריפוי, ממשלת איחוד.
אגב, אם אתה מתכוון אמירה של נתניהו על אנשי השמאל ששכחו מה זה להיות יהודים, זאת אמירה שהוא אמר לרב כדורי.
נכון, אבל אתה יודע, ראש הממשלה גם אפילו לא
תפעיל לזה. זה בשנה בכלל, שנת 97, זה...
לא, 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 כן, יכול להיות.
הרב כדורי לא היה חי בכל ה-15 שנה האחרונות.
אתה צודק, תראה כמה אנחנו זוכרים וכמה זה מבלבל.
כן, לא, אז לכן אני ניסיתי רגע...
אבי, את האמירה של בנט על לצמצם את ההשפעה הפוליטית של החרדים, זה השכחו מה זה להיות יהודים של נתניהו. ככה צריך להתייחס אליה, וככה צריך להתנהג אליה.
יחד עם זאת, חבל מאוד שהחרדים עצמם לא מתנתקים מנתניהו, זה פספוס לדעתי. ובנוסף, אני לא רואה אותם, אגב, אני לא רואה אותם מצטרפים לממשלת בנט, למרות שאני יודע שכמה מהם ניהלו שיחות כאלה ואחרות, אני לא יכול לומר לאן זה הגיע, אבל ניהלו שיחות של האם באמת רוצים אותם בממשלה, באיזה מחיר גם. אני רואה היום את החרדים ממשיכים לשבת כשנמצאת ממשלת בנט, נמצאים באופוזיציה 4 שנים, לדעתי הבחירות יגיעו מהר יותר ממה שאנחנו חושבים. אני לא רואה את בנט גם אגב אחר כך יושב כשר הפנים תחת ראש הממשלה יאיר לפיד, אבל אני אומר, עוד שנתיים בכלל המיזם הזה לא יתפרק, צפויות לנו הפתעות שונות, אבל החרדים נכון לעכשיו לא יצטרפו לממשלה הזו.
עוזי, אני רק חייב לתקן אותך רק בדבר אחד, אני מסכים עם המסקנה שלא הצטרפו, אבל החרדים לא מחבקים את נתניהו, החרדים פשוט מחבקים את האתוס הלאומי היהודי של האופוזיציה.
את הציבור המסורתי.
האתוס המסורתי של האופוזיציה.
נתניהו הפך להיות הסמל, אז כרגע זה נתניהו, אבל אין איזה אישו פולחן אישיות סביב...
כן. זה החיבור, הרי אפילו המדיני לא ממש מחבר בין כל מרכיבי האופוזיציה, בוא נדע על האמת, יש דעות שונות כאלה ואחרות גם בתוך הליכוד, גם בתוך החרדים, הן קצת שונות מבצלאל סמוטריץ' וכדומה, אבל יש איזה חיבור, שזה בעצם החיבור המאחד של האופוזיציה, זה האתוס של האופוזיציה, זה האתוס שבעצם בנט היה חלק ממנו, ופשוט נוטש אותו.
בנט ניסה לנכס אותו לעצמו, להיות ה...
נכון.
להיות האב טיפוס שלה.
ובעצם נוטש אותו לצערים.
אגב, זה מעניין לראות כמה מתוך מצבי ימין האלה שהביאו את בנט לראשות הממשלה חושבים יותר או שיש להם קשר, הם היו רוצים ממשלה בלי חרדים או שונים חרדים. אני חושב אישית שבמעגל החיים שלי אני קרוב יותר לציבור החרדי, אפילו למאיר פרוש, לארי דרי, מאשר לניצן הורוביץ, מוסי רז, מרב מיכאלי.
אבל אוזי, אם אתה כבר לוקח את עצמך כדוגמה אישית, אז בוא נדבר למשל על, הנה, כלי התקשורת שלך, ערוץ 7, אתה עורך בכיר, הרבה מאוד שנים בערוץ 7. כלי תקשורת שעבר...
האורך של ערוץ 7, אבי, אתה יכול לפרגן. האורך של ערוץ
7. נכון. כלי תקשורת ימני, מובהק, עוד מהימים ההם, שעד אי שם בהיסטוריה, הצעירים שמאזינים לנו אפילו לא זוכרים את אוניית ערוץ 7, אבל מאז זה התחיל ועד היום, ואני מדי פעם מעלעל במאמרים, בתורים, ואני מתבלבל, אני אומר, רגע, הציונות הדתית היא ערוץ 7, אז היא עם בנט? היא לא עם בנט? היא מבינה מה קורה לה?
תשמע, אנחנו חייבים, תראה, יש, אני מניח שיש 5, אולי יתקן אותי איתן, אני חושב שיש 15% לפחות בציונות הדתית, 15% שכן תומכים בממשלה הזאת. אז אם הרב יואל בינו למשל שולח לך מאמר שבעד הממשלה הזאת, אתה כן מפרסם אותו,
זה בסדר, גם אנחנו פה מראיינים את אנשי הקואליציה ונותנים להם במה וביטוי. נכון, אנחנו לא בצפון קוריאה, אבל לא, אבל זה לא 15%.
רגע, אני יכול להגיד לך,
אתה רואה את זה מאוד דומיננטי.
רגע, אחרי הרב יואל בינון, הגיעו אולי 6-7 מאמרים שתוקפים אותו, כל ה5-6-7 יעלו, ואגב, מה שדיברתי על הרב עמיחי גורדין נגד ראש הממשלה בנט, זה בכותרת הראשית ממש בשנייה הזאת, ואתמול ושלשום, כל דבר שיהיה קשור, גם אם הוא ידבר נגד הציבור החרדי, אנחנו נתקוף אותו, כי אנחנו חושבים שהחיבור של הציונות הדתית עם הציבור החרדי הוא חשוב, וגם אם הוא ינסה למצוא צינורות כאלה ואחרים להעביר כסף למנסור עבאס, ששמענו עליהם כדי לשנות לשנות כל מיני תחשיבים משפטיים כדי לאפשר כסף למנסור עבאס, אנחנו נחשוף את זה,
לשים את זה בכותרת הראשית. לפני מנסור עבאס,
אז אני אומר, אני לא עושה הנחות, ואנחנו לא נעשה הנחות בכל דבר שקשור לארץ ישראל.
אם אני מחזיר אותך 15 שנים אחורה, כשאתה עומד ליד נפתלי בנט, יושב ראש מועצת ישע, באותם כנסים וחוגי בית וריצות בכל יהודה ושומרון, ואומר לך, אוזי, תקשיב, עוד 15 שנה, וזה היה מיד אחרי ההתנתקות, האיש הזה יהפוך את כל מרץ לשרים. האיש הזה יהפוך פעם ראשונה את מדינת ישראל, וייתן רשות ועדה לחבר כנסת מוסלמי, עם אמירות בעייתיות בנושא הטרור.
א', לא צריך ללכת 15 שנה אחורה, אני רוצה לחשוב מה בנט היה חושב לפני שנה, אם היה פוליטיקאי שהיה קורא להגביל את כוחם של החרדים, לא צריך ללכת 15 שנים אחורה.
אז אני מנסה לשאול, איתן, אתה תעזור לנו, אתה יודע, הציונות הדתית כמו המגזר החרדי, מחולקת גמי לשבטים וזרמים וקהלים, ודתיים לאומיים כאלה ואחרים, זה בסדר, הכל טוב. אבל אנחנו שוב ושוב שואלים את עצמנו כציבור חרדי שמסתכלים על אחינו הציונים הדתיים, אז יש את הגרעין הקשה התורני שאוזי משתייך אליו, ואתה, איתן, חלק ממנו באיזושהי רמה.
אני אגיד לי ככה, תראה, מרבית הציונות הדתית, כשאוזי אמר 85%, 80%, זה גם בסדר, נמצאים באותו מקום, באותו עמדה. בא בן אדם שלקח 50% מקולות הציונות הדתית, כ-50% מקולות הציונות הדתית, ואין מילה אחרת להגיד את זה, גנב את הקולות, כאילו, אתה יודע, אפשר להגיד את זה הרבה דברים. גנב את הקולות.
אבל מה שאני מנסה לכוון, איתן...
אני אגיד לך משהו, בגלל שהציבור הציוני דתי, יש לו איזה סוג...
מה, הוא נאיבי? הוא תמים? מה?
הממלכתיות...
אתה יודע, אני רוצה לחדד, וסליחה ככה על הבוטות. במגזר הערבי אי אפשר לגנוב מפלגה. במגזר החרדי אי אפשר לגנוב מפלגה, אי אפשר מחר, אם מחר לשם הדוגמה יושב ראש מפלגה חרדית פתאום חורג מהדרך, מתקלטק מגדולי הדור, הוא לא יישאר שם דקה.
אני אגיד לך גם את ביתר אלית אי אפשר לפנות, ואת נווה קדימה היה אפשר לפנות.
אז מה, אז מה...
ההבדל הוא שיש...
נאיביות, ממלכתיות, יתר.
אני גם חלק מהציבור, גם מרגיש, אתה יודע, לא יודע אם שליח שלו, אבל חלק מהציבור הזה, ומאוד מאוד אוהב להיות בו, בניגוד לחלק מהציונות הדתית, שלפעמים מתביישת בציונות הדתית, אני גאה בציונות הדתית, אני חושב שיש לה גם הרבה חסרונות, אני מסתכל עליה בעיניים פקוחות, גם על עצמי יש חסרונות, הכל בסדר. הממלכתיות הזאת, שחינכו אותנו מגיל אפס, וקיבלנו את אלוף פיקוד, וקיבלנו את איציק מורדכי כגיבור לאומי בישיבה שלנו ביום העצמאות, ומחינו כפיים לאפי איתם שהגיע לתת הרצאה כמחד...
ולאריק שרון, אריאל שרון, שהיה ממלא מקומו של הרב כהנא.
וסבתא שלי נתנה לאריק שרון את הכיפה הסרוגה, להחליף את הכיפה השחורה, ובבית שלנו דמנו מבכי, בסדר? ממש בכי, לא בכי של התרגשות. זה האתוס שאנחנו חיים בו. יש לאתוס הזה הרבה מאוד יתרונות. עכשיו אנחנו נפגשים עם החסרונות שלו.
איתן, אולי צודק נתניהו שאמר בכנס, אולי צודק נתניהו שאמר בכנס ירושלים לדעתי לפני שנה, לציונות הדתית יש לב טוב, אבל היא לא תמיד מבינה בפוליטיקה.
לא מבינה בכלל. בפוליטיקה הוא מבין, אתה יודע.
תשמעו, אתם צריכים להודות שאנחנו כל איזה עשור רואים פשוט תהפוכות בחברה הזו, שיש בה ציבור איכותי, שמוביל באי-טק, במדינה, בפקידי, אתה רואה באמת בכל מקום בארץ, מישהו בצמרת בין הציונות הדתית, וכשמגיעים לקטע הפוליטי, אתה רואה איך עושים את ההתנתקות, ואיך עושים את חוקים בכנסת בזה אחר זה, ומפנים
מישהו... בכל עשור אנחנו גם נשבעים שהיו לא תהיה, ואנחנו עושים היו תהיה. אנחנו נשבעים והיו לא תהיה, וזה בסוף קורה.
ובא בנט, הלך לימין החדש, לא עבר את אחוז החסימה, ואחרי חודשיים מקבלים אותו. בוא, הכל בסדר, מתאחדים.
טוב, גם אבי, אל תשכח שהציונות הדתית היא לא ציבור אחד שלהם, בניגוד לחרדים, שזה או יהדות התורה, או ש"ס.
מה פתאום? אתה יודע איזה קרבות יש ביהדות התורה?
לא, זה נכון, אבל בסוף הציבור שלנו נמצא בליכוד, יש לו גרעין, יש לו אצל סמוטריץ', ויש לו אצל יש עתיד, וגם אצל בני גנץ.
אודי, אני לא...
ההבדל בין החרדים לדתיים לאומיים זה לא הזרמים, זה הקטע של דעת תורה. כלומר, אצל החרדים יש רבנים, ובזה נגמר העניין.
אוזי, אני לא מבקר ערוץ 7, וגם לא מבקר מקור ראשון, להפך, אני אפילו אוהד גדול של שני הגופים האלה. אבל מה שבעצם אומר לך, אבי, ואומרים אנשים אחרים, בוא, במקרה אסון כזה אין עיתונות, במקרה אסון כזה יש מלחמה, ואתה כאיש ערוץ 7, ואני גם כחלק מהעניין, בסדר? אני לא ברח מהעניין.
ויש מספיק כלי תקשורת שהופכים את בנט לאתרוג, מספיק, לא צריך גם את ערוץ 7.
מתנהגים אל בנט כאילו, אתה יודע, כאילו זה מעשה דמוקרטי, עשה רוב בכנסת, ושאלה מאוד גדולה איך מתנהגים אליו. אני מבין לגמרי את הצעד שאתם בחרתם בעניין הזה, לקבל את האירוע הדמוקרטי.
לא, אבל כן, אני נגד זה, בחרתם להיות בנטיסטים, זה ממש לא נכון, כי תעקוב באמת אחרי ערוץ 7, זה ממש לא.
בחרת להיות דמוקרט, זה בחירה נכונה.
כי שואלים, אני אומר לכם, אני אומר לשניכם, יושב אצלי פה מנכ״ל של משרד מסוים, שבוע שעבר, ואומר לי, אתה יודע מה זה לעבוד בלי תקציב? המדינה הזאת הייתה צריכה תקציב. עזוב, נכון, אורי, מה שיקר, תעשו ותגידו מה שאתם רוצים. אבל מה לעשות, המדינה לא תפקדה, אנחנו לא רוצים עוד בחירות, אנחנו רוצים מדינה מתפקדת. מה אתה רוצה שאני אעשה? אתם רוצים מדינה עובדת, אתם לא רוצים מדינה, מה אתם רוצים? עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות? אז זה הרבה מיותר. יש כאלה יגידו לך, כן, אנחנו לא רוצים, אנחנו גם לא רוצים את התקציב הזה, אם זה תקציב שפוגע בעולם התורה, אם זה תקציב שפוגע...
לא, אם זה תקציב שיש בו 53 מיליארד שקל למנסור אבאס, אז איך אתם
רוצים... נכון, אז אתה אומר, אז עדיף שלא יהיה תקציב.
לא שלא יהיה, שיבואו כלי תקשורת ימניים, הבודדים, המעטים שיש לנו היום, מתוך כל ההמון התקשורתי הזה, שעכשיו מוחא כפיים לבנט, ויעשו באמת איזשהו מסע מסודר ומאורגן, שהיה בזמנו יכול לאלץ גם את גדעון סער להבין שאין ממשלה, וגם אנשים נוספים, ולכנס אותם למקום אחד, אבל ברגע שבנט ואחרים הבינו שאם הם יחצו את הקווים, לא יקרה משהו דרמטי, ערוץ 7 ימשיך לתת מדי פעם מחמאות, ושם יפרגנו, וכל התקשורת ימחא כפיים, אז הכי קל, והנה,
אין לי אלא להסכים איתך. אין לי אלא להסכים איתך, ואני חושב שצריך להיות, אגב, אני נגד לתקוף ישירות הבן אדם, אני לא אוהב את הקריאות האלה, בוגד, נוכל וכל השקריאות האלה.
לא,
אני אומר לך שאנחנו נתקוף ונעשה חיים קשים לכל מי שבטח ראש ממשלה וכל פוליטיקאי שיפגע בערכים החשובים לנו, כמו עולם התורה, עולם הישיבות, ההתיישבות בארץ ישראל, כל הנושאים האלה לא תהיה הנחה של אחוז אחד.
עוזי ברוך, האורך, כמו שאמרנו, של ערוץ 7, איתן זליגר, יועץ התקשורת הוותיק. תודה לשניכם.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. רפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. שתלים וציפויים בטכנולוגיה הגבוהה ביותר. רבי עקיבא 65 בני ברק. 03-619-2885.
פמינה, מותג הלבשה אישית מזמינה אותך להתחדש בקולקציה שמותאמת במיוחד בשבילך עכשיו ב-50% הנחה. פמינה, כשאיכות וסטייל נפגשים. להשיג באתר ובחנויות בפריסה ארצית, בכפוף לתנאים.
מה יעמוד לו בשעת הניסיונות האמיתיים של החיים? הגערות? הצעקות? אולי ההחטפות החינוכיות שלנו? מה?
יותר מדי סימני שאלה בקירות שקופים? בואו נהפוך את זה לשקוף יותר. תושבי בני ברק והסביבה, מרכז אתגרים בחינוך, מזמין אתכם להנחיית הורים תורנית. בהדרכתו האישית של הרב אברהם ברזילאי, סדרת מפגשים מעצימים שיסללו לכם דרך יציבה ורגועה בחינוך. הלימודים יחלו ביום שלישי י' ג' בחשוון 19 באוקטובר. להרשמה חייגו החל מהשעה 4 ל-058-603-5702 או שלחו הודעה ל-052-769-0792.
סובלים מרטיבות ונמאס לכם ששוברים לכם את הבית ולא פותרים את הבעיה? שימו לב, מאתר נזילות לא מוסמך, לא נכנס. לבית מכניסים רק מאתר נזילות מוסמך, חבר איגוד מאתרי נזילות וטרמוגרפיה בישראל. מוגש מטעם איגוד המאתרים.
עמק במבצע טעים במיוחד. קנו אריזת עמק, התקשרו ל-03-373-8000, ענו במהירות המרבית על שלוש שאלות, ואולי גם אתם תהיו בין 150 הזוכים במארז עמק מפנק עד הבית. עמק, אחרת מה הטעם? למהדרין יש תנובה, כפוף לתקנון.
על מים טעימים לא מתפשרים, אז משתדרגים. הצטרפו עכשיו למי עדן וטענו מכדי מים מינרליים טבעיים וטעימים לשלושה חודשים מתנה. מי עדן, כוכבית 2929, כפוף לתנאי ההצטרפות.
שלום לכם מאזינים יקרים, כאן אשר גרייבר. אתם לא תאמינו, אבל יש לי הצעה חד פעמית עבורכם. הזדמנות נדירה להשקעת נדלן במחיר נמוך, בקרקע שתופשר בעתיד לבנייה בפרדס חנה כרכור. תשאלו אותי למה. האזור צמוד לשטח שאופשר, ובשנתיים האחרונות מחיר ההשקעה רק עולה וימשיך לעלות. אז קדימה, לפני שהמחיר יעלה שוב, זה הזמן לדאוג לעתיד שלכם. הצטרפו אליי ולחברה האמינה והמקצועית, הפועלת למעלה מעשור. חייגו עד היום למלכה השקעות, בטלפון כוכבית 5751. ואל תגידו אחר כך למה לא אמרת, כי אמרתי, כוכבית 5751.
עדיין לא תפסת שזה הרבה יותר גדול והרבה יותר מרכזי?
בעל עסק? המותגים המובילים במגזר החרדי כבר כאן. נותרו שטחי מסחר האחרונים בסדרה. מרכז הקניות שמשנה את כללי המשחק במגזר החרדי.
חיכית? הפסדת!
תפוס מקום. כוכבית 2367. השדרה בית שמש.
כשמתחשק לכם משהו ש...
בא בטוב! מבצע קונים זוכים על מגוון מוצרי מאפה של אוסם נסטלה המשתתפים בפעילות יוצא לדרך. קונים ב-24 שקלים ו-90 ברשתות המשתתפות ומקבלים 50 שקלים מתנה למימוש בקנייה ב-100 שקלים ברשת כלי הבית נאמן. ובנוסף, התקשרו 079-969-2020 או היכנסו לאתר www.babetov.co.il. ספרו לנו איך מוצרי אוסם נסטלה שבמבצע הבא אם לכם בטוב, ובכל שבוע ייבחרו 5 זוכים במוצרי חשמל הבית מבית סאוטר, בוש ודרימי. המתנות בחסות קרן בני הישיבות וקריסטיליאנו גרופ. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע בין התאריכים 3-30 באוקטובר. כפוף לתקנון שבאתר המבצע.
זמן חורף החל. נראה לכם ארוך מדי. קשה מדי. מלון ציפורי בכפר מזמין אתכם לסופש איכותי ומפנק בסימן לך לך לזמן חורף. בסופש פרשת לך לך, עורך המלון נופש איכותי ומפנק בהשתתפות הרב שלמה לוינשטיין והחזן יחיאל ליכטיגר. החווה של חווה, רחצה בבריכת יד בנימין, זיץ חסידי, סעודות שבת מפוארות ועוד המון פינוקים ואטרקציות. לך לך לזמן חורף, כי הנופש הזה יכניס אתכם לזמן ברגל ימין. ציפורי בכפר, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס,
כוכבית 3044.
הפרעת קשב וריכוז, לקויות למידה, אפשר להשתחרר מזה. תתחילו לעבוד מהראש ולטפל בבעיה מהשורש. לאמן את המוח בשיטה מתקדמת ומוכחת, להחלים ולצאת לדרך חיים חדשה. Alpha Brain Center, כוכבית 6252, כוכבית 6252. טיפול לא תרופתי המוכר במרכזים רפואיים בארץ ובעולם.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו על מה שקורה בליכוד. חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
שעבר יושב ראש הקואליציה, אתה מכיר היטב את...
לא, יושב ראש הקואליציה אני כבר לא.
אמרתי לשעבר.
כן,
זה מה שאני אומר, ולמה אני מציין את זה? כי אתה מכיר את יחסי הכוחות בתוך הליכוד, את מה שקורה מתחת לפני השטח, מעל פני השטח, ועכשיו נדמה שהסיר הזה שהיה על אש נמוכה מתחיל לגלוש.
אני לא מסכים. אני חושב שזה לא דבר שהפתיע אותי. אנחנו יודעים שיולי אדלשטיין דיבר על כך שהוא מתכוון להתמודד לראשות התנועה מול נתניהו, ואגב זה בסדר וזה לגיטימי. אנחנו בתנועה דמוקרטית, ואם אדם רואה את עצמו מתאים הוא יכול להגיש את המועמדות. הלכה למעשה אני סבור וגם מתכוון לעשות הכל כדי שנתניהו יישאר יושב ראש התנועה, אנחנו נתמוך בו, אנחנו גם נעזור לו לנצח, ואין לי ספק שהוא ינצח, כי יש תמיכה מאוד מאוד גדולה.
זה באמת דמוקרטיה, והכל בסדר, אבל...
מפקדי הליכוד.
בוא נתייחס לאמירות של אדלשטיין, לא לצד עצמו, שספק אם הוא יצליח לגבור על נתניהו, אבל באמירות שלו אנחנו שומעים משהו שנשמע הגיוני. נתנו לנתניהו את מלוא התמיכה הרבה מאוד שנים, אנחנו איבדנו את השלטון בגלל זה. אנחנו לא נצליח לחזור לשלטון בגלל זה. אז אין מה לעשות.
אני באמת חושב שכל עניין החרמות שהתחילו נגד נתניהו על ידי כמה ראשי מפלגות, מרגע לרגע הולך ומתברר כמשהו שלא משתלם. אנחנו רואים שהתקווה החדשה לא בטוח שעוברת את אחוז החסימה. כנ"ל גם לגבי ימינה של נפתלי בנט, ואנחנו גם רואים שהלכה למעשה כל מה ש... קשור להתנהלות נגד נתניהו, לא תרמה למדינת ישראל, להפך פגע במדינת ישראל, כי אנחנו רואים את הממשלה הזאת נכשלת כמעט בכל פרמטר, בשונה ממה שאנחנו עשינו במשך 12 שנה, יחד עם נתניהו והימין, שהבאנו הישגים כבירים לישראל. ולכן אני חושב שאם יתרחשו בחירות, כמובן שאנחנו נעשה הכל כדי שהבחירות יתרחשו כמה שיותר מוקדם, אנחנו בעזרת השם ננצח ונביא 61 מנדטים. אבל לכן אני חושב שכל הספקולציות האלו לא במקום.
אוקיי, okay. אז אני רוצה לשאול אותך על הפקת לקחים מהעבר. אנחנו זוכרים את גדעון סער ואת אלקין ואנשים אחרים שהיו בשר מבשרם של הליכוד, עמוק עמוק בתוך הליכוד. אבל בגלל אמירות נגדם, ודחקו אותם לפינה, למרות שהליכוד מפלגה דמוקרטית, אבל שוב ושוב, גם בחלוקת התפקידים, גם בהתייחסות, גם בכבוד, הביאה אותם לאן שהביאה אותם, והיום הליכוד באופוזיציה בגלל אותם צעדים. גם עכשיו, גם אם אדלשטיין יתמודד ולא יצליח או כן יצליח, אני שואל אותך, מה אתם עושים בליכוד, תומכי נתניהו, כדי לא לדחוק את העסק הזה יותר מדי, ולגרום לשניים, שלושה אנשים לחצות את הקווים?
קודם כל, אני חושב שההתבטאות שלי בעניין הזה מאוד מאוד ברורה, גם מאוד מאוד מכובדת ומכבדת. אמרתי שאנחנו תנועה דמוקרטית וכל אחד זכאי להתמודד. ואם בסופו של דבר יערכו אותם פריימריז, אני מניח שכמו שאמרתי, נתניהו ינצח ואני אתמוך בנתניהו ואני אעזור לו לנצח. ולאחר מכן יולי אדלשטיין משתלב כמובן בהנהגת המפלגה, להמשיך לתרום עם הכישורים שלו ועם הדברים שהוא יכול להביא, כדי שהליכוד יישאר כמה שיותר זמן בהנהגת המדינה וגם יצליח במשימות החשובות. ולכן הלכה למעשה, אני לא חושש מסיטואציות כמו שאתה תיארת. אני בטוח שהעוצמה הדמוקרטית שיש היום בליכוד בסופו של דבר היא משתלמת והיא טובה לישראל, והיא טובה כמובן לפוליטיקה הישראלית, ובסוף גם אם יהיו חילוקי דעות, אנחנו נדע להסתדר ונדע לעבוד ביחד.
טוב, הנושא הבא, אם מדברים על הפקת לקחים אגב, אז נכון שבנט עשה צעד, לא יודע איך לקרוא לו, הפר את כל הבטחות הבחירות והקים ממשלה בצורה הזו, אבל כשאנחנו מסתכלים לאחור, יש הרבה מאוד אשמה גם על כתפיים שלכם, בתוצאה שאנחנו רואים היום. אי קיום ההסכמים עם בני גנץ, ללכת עד הסוף, להשאיר את בנט בזמנו באופוזיציה. אני יכול למנות לך פה רשימה ארוכה של דברים, ואני שואל אותך, האם היום כשהליכוד באופוזיציה, נכון, נלחמים בקואליציה, האם עושים גם בדק בית? איפה טעינו?
אני מניח שקראת את הרעיון שלי במערב, אם אתה אומר את מה שאתה אומר. אז אני...
המאזינים שלנו, אבל אולי רוצים לשמוע את מה שאתה אומר.
אני אומר בצורה ברורה, כן, הליכוד טעה פה ושם, ואנחנו כולנו בני אדם, ומי שלא עושה לא טועה, ואנחנו גם מפיקים את הלקחים ומפיקים את המסקנות. ואין לי ספק שאם יערכו בחירות, אנחנו נבוא חזקים יותר, מחוזקים יותר, עם באמת מוכנות הרבה יותר גבוהה. ואם בעזרת השם נחזור להנהגת המדינה, אז על אחת כמה וכמה נדע ליישם הרבה מאוד דברים שאולי לא הצלחנו ליישם כשכן היינו בהנהגת המדינה. כמו למשל, נוכל סוף סוף למשול, לא רק להיות בשלטון, אלא גם למשול, ולעשות את השינויים המתבקשים בכל המערכות השונות, שלצערי הרב פיתחו לה יותר מדי עוצמה, שבעצם מסירסה את היכולת שלנו כנבחרי ציבור להוביל תהליכים שאנחנו רוצים להוביל. אבל שוב, בשביל שזה יקרה, צריכים להתקיים בחירות, ואנחנו בעזרת השם צריכים לנצח בהן.
לא חייבים שיתקיימו בחירות, אם יהיה מישהו אחר ברשות הליכוד, אפשר מחר להקים ממשלה בלי בחירות.
לא, 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 אני לא חושב שהדבר הזה נכון, אני חושב שכרגע כל אחד מתמקד בקואליציה הנוכחית, מתמקד בכיסא שלו, לא במה שטוב למדינת ישראל, ואני יכול גם לומר עוד דבר אחד ברור, הלכה למעשה, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לקרוא לקהלים חדשים שיבואו ויחזקו את הימין ויחזקו את הליכוד, וכדי לעשות את זה אנחנו צריכים לנקוט בשיח מכבד, כי אם אנחנו בסופו של דבר נאטום מצביעים פוטנציאליים בגלל כל מיני ויכוחים ופריקת אמוציות על כל הדברים הנוראים שעושים אותה הממשלה הזו, וגם בגלל המינוי ההזוי הזה של נפתלי בנט לתפקיד ראש הממשלה אחרי שהוא שיקר את הציבור, אמר לציבור שהוא ילך עם הימין, ובזמן המלחמה הבטיח שהוא לא ילך עם השמאל, וכן הלך עם השמאל, אנחנו צריכים לשים את כל האמוציות האלה טיפה בצד, ולנסות לשכנע עניינית, למה אנחנו רואים, אגב אנחנו גם מצליחים לעשות את זה, אנחנו רואים בסקרים שאנחנו מתחזקים והם מחלשים, ככל שהזמן יחלוף, האמן לי שאנחנו בעזרת השם נלך ונתחזק.
חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה רבה לך על הדברים, ערב טוב.
תודה רבה,
ערב טוב. ערב טוב. השיח הזה בליכוד הוא לא רק בקרב חברי הכנסת, הוא גם עמוק בשטח. נכון שלנתניהו יש מספר גדול של תומכים בתוך הליכוד, אבל עדיין יש הרבה אנשים בליכוד שחושבים אחרת, כמו למשל יהודה פרץ, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
אז אתה ליכודניק הרבה זמן, יחד איתך על הקו גם מוטי יוחנה, שלום מוטי.
שלום, שלום, ערב טוב. שלום,
מוטי. ערב יוחנה, ירושלים, כן.
מפעילי הליכוד הבולטים בירושלים, בהחלט. יהודה, אתה שומע את יולי אדלשטיין, אתה מתחבר למה שהוא אומר?
תראה, אני מבין את מה שעובר על יולי. אחד שיש ראש הכנסת וכל הזמן שלטנו בשלטון, פתאום הוא יושב בפוזיציה. זה קצת, אני גם אתמול חשבתי ואמרתי שהוא קצת הוא יקדים בכמה זמן את ההכרזה שלו להתמודד. הרי כולם בליכוד רוצים להתמודד, יש שישה או שבעה שרוצים להתמודד, רק לא אומרים את זה בפומבי. אחרי שהיה בו תקציב, לדעתי, ברגע שכולם הבינו שאין ברירה, הליכוד נשאר 4 שנים בפוזיציה, אלא מי יהיה משהו אחר, הרבה יקומו ח"כים, שרים, ויתחילו לדבר. כרגע, אני אמרתי, זה קצת יקדים את המועד.
אתה אומר, העיתוי לא משהו, אבל עם התוכן אתה מסכים.
תראה, אין ברירה, הליכוד כבר 4 פעמים.
יש אומרו שהעיתוי הזה הוא בגלל הבחירות בכלל לרשות יושב ראש הסוכנות, ואשתו של אדלשטיין וכו'.
מוטי, מה אתה... זה לא מעניין אותי בכלל, אשתו, לא אשתו, הוא יהיה מתמודד, יקום עוד, גם ישראל רוצה, וגם מירי רוצה, וגם ברקת רוצה, ויקום עוד הרבה שרוצים להתמודד. אבל היה פה עניין של העיתוי. כרגע אנחנו בפוזיציה, עברו רק 90 יום, לא קרה כלום.
כן, מוטי, מה אתה אומר?
אני חושב שהתקציב עבר, נחליט.
אני חלוק על יהודה במהות. כן, קודם כל בחירות זה תמיד טוב, אני לא אומר שלא. אין לי שום בעיה עם בחירות, שיהיה בחירות, וזה בסדר, אנחנו מפלגה דמוקרטית ואין לנו בעיה, והמרכז יקבע את העיתוי של הבחירות. אבל אני לא מבין את הטרמינולוגיה הזאת. אבל למה אדלשטיין רוצה לבחירות? הוא לא רוצה בחירות כי נתניהו הלך, כי הגיע הזמן. כי לפיד, הוא משתמש בטרמינולוגיה של לפיד. לפיד פסל את נתניהו, אז עכשיו, אומר יולי אדלשטיין, אי אפשר להקים ממשלה עם נתניהו, אז עכשיו תגיד לי אתה, אבי. בוא נגיד שמחר בבוקר, יולי אדלשטיין נבחר. ואז קמים ארץ, וקמים מפלגה אחרת ואומרת, אדלשטיין, מה פתאום, הוא ביזה את בגץ, אנחנו פוסלים אותו. אז הליכוד ילך יבחר מישהו אחר, כי עם אדלשטיין אנחנו לא יכולים להקים מפלגה. איזה מין גישה זאת? שיבוא לבוא, רוצה להגיד, יולי אדלשטיין, שמע, אני רוצה להיות יור הליכוד, אני חושב שאני יותר טוב מנתניהו, לגיטימי, בוא תתמודד. אבל לבוא, להשתמש בטיעונים של השמאל,
לא, הוא לא משתמש בטיעונים של השמאל, הוא אומר...
הוא משתמש, לא, אני שמעתי אותו. הוא אומר במפורש.
הוא אומר, אי אפשר להקים ממשלה, נכון שאני...
נכון, זה מה שהשמאל אומר.
עושה חרם... והחרם הזה הוא לא בסדר, אבל עובדתית בשטח אנחנו באופוזיציה.
הוא אומר שארבע פעמים ביבי ניסה ולא הצליח. אם יהיה מישהו אחר, הוא לא יצליח. זה הכוונה שהוא מתכוון.
אף אחד לא הצליח 4 פעמים, לא רק ביבי. אין אחד שהצליח. בפעם הרביעית, בנט בגד במצביעים שלו.
אני לא בונה על בנט ואני לא בונה על אף אחד, אני בונה רק על הליכוד ועצמו.
יופי, אז אם
הליכוד רוצה באמת להצליח, צריך לעשות בחירות בזכותו של כל אדם, ואנחנו תנועה דמוקרטית.
אין לי בעיה, אין לי בעיה, אמרתי את זה, יהודה.
עכשיו למה ואיך ומי, זה לא חשוב, חשוב המהות. צריך פרמריז בליכוד, גם לכנסת.
רגע, רגע, שנייה, בוא נעשה רגע סדר. יהודה ומוטי, שניכם מסכימים, רגע, רק שנייה. אני קצת עושה סדר. אתם שניכם מסכימים, שהליכוד זאת מפלגה דמוקרטית, ומי שרוצה להתמודד, אלן וסאלה.
נכון, נכון.
הוויכוח ביניכם, זה מה עומד מאחורי ההתמודדות. בדיוק, בדיוק. האם אתה מתמודד כי אתה חושב שאתה טוב יותר, שיש לך יותר כישורים, יש לך יותר ניסיון מנתניהו? או שאתה מצטרף לאותה מקהלה שאומרת חרם על נתניהו, בגלל שיש חרם על נתניהו, חבר'ה, אין ברירה.
למה יולי רוצה בחירות? כי יולי אומר, יש חרם על נתניהו, החרם עובד, בגלל החרם אנחנו לא נהיה בשלטון, זה המחשבה שלו, ולכן צריך להחליף את נתניהו, אז יופי. אז אם יהיה חרם על יולי, אם הוא ינצח, למרות שהוא לא ינצח, אבל נגיד, בוא נגיד חלום בלהות, והוא ינצח. ויהיה חרם על יולי אדלשטיין, אז מה? נהיה מפלגת העבודה, נגיע ל7 מנדטים, כל פעם נדיח את היור שלנו. למה אנחנו מפלגה גדולה וחזקה? בגלל שבדי-אן-אין שלנו, אנחנו לא מפטרים את המנהיגים שלנו. הם גמרו, הם הלכו, תודה רבה.
מוטי, שאלה עם תשובה...
רגע, אבל רק אני אוסיף את המשפט. אם היינו נוהגים בשיטה הזאת, של יש חרם עליו... הוא לא יהיה ראש ממשלה אף פעם, בגין לא צריך להיות, בן גוריון אפילו את השם שלו לא רצה לקרוא, אתה יודע איך הוא קרא לו, האיש שיושב ליד חבר הכנסת בדר, ככה הוא קרא לבגין, הוא לא איזה אפילו להגיד את השם שלו בהתחלה, אז מה? אז תנועת החירות הייתה צריכה להגיד לבגין, רגע, רגע, אתה מוחרם, לך הביתה, נתחיל עם מישהו חדש. זה לא עובד ככה, אנחנו נהיה כמו מפלגת העבודה, מי שהליכוד חשוב לו, כן? אני לא מדבר כבר על האבל של נתניהו ועל הרדיפה, אני שם את זה בצד. אבל מי שהליכוד חשוב לו, הליכוד, עזוב את הכל. לא רוצה, לא לוקח טיעונים מיאיר לפיד.
ויולי פה התכוון שיש פה מדינה, ומדינה פה הולכת לאיבוד. אם אנחנו נשאר בצד וניתן...
אז אני רוצה לשאול אותך מוטי את שאלת השאלות. בוא נצא מתוך נקודת הנחה שכל מאות האלפים ששומעים אותך מסכימים איתך. אבל השאלה היא כזאת, מה עדיף? ביבי בראשות הליכוד באופוזיציה, כאשר השמאל בשלטון, כאשר מרץ שרים בממשלה, מנסור אבס מקבל 50 מיליארד שקל, יש הסכמי שלום מאחורי הקלעים בלי שאנחנו שמים לב, בנט מתחיל לדבר עם האמריקאים על הגרעין האיראני, מינויים שמתחילים להשתנות, רגע, זה אחד, או מישהו אחר בראשות הליכוד, עם כל הכבוד והערכה הרבה לבנימין נתניהו, הפוליטיקאי של מדינת ישראל, אבל הליכוד בשלטון, מחזיק בהגה, הימין בשלטון, הציבור המסורתי בשלטון, מה עדיף?
אני אגיד לך, קודם כל לליכוד, לליכוד עדיף ללכת על פי הבחירה הדמוקרטית שלו. זה עדיף. הליכוד לא צריך לעשות
חשבון. אבל הנה, אני שם לך עכשיו בחירות, שתי אופציות יש לך לבחור. או את זה או את זה.
רגע, האופציות ששם לי הן לא נכונות. זה לא נכון. מי אמר שיולי אדלשטיין יכול לקחת בחירות?
עזוב את יולי אדלשטיין.
ואם כל מועמד אחר, תגיד, עכשיו בוא תעשה, קח את נתניהו, קח את כל המועמדים ותגיד, הליכוד בראשות נתניהו נגיד 38, והליכוד בראשות אדלשטיין 20, אז מה?
אבל יש לך את מחנה הימין, אתה יודע שזה לא נמדד לפי גודל המפלגה. בנט עם 6 מנדטים הוא ראש ממשלה, הוא לא צריך להיות עם 30 מנדטים. יש לך מחנה, יש לך גוש ימני, רוב ימני מובהק במדינת ישראל. אם הליכוד יקבל 20 מנדטים, אז ש"ס תקבל 15 מנדטים.
יופי, אז אתה אומר, לא משנה מי הבן אדם שיהיה, לא חשוב. אז אנחנו יכולים גם לקחת את איתמר בן גביר עם 4 מנדטים, ונגיד שיהיה ראש ממשלה.
השאלה, מה אתה מעדיף? את איתמר בן גביר עם 4 מנדטים ראש ממשלה, או את בנט עם 6 מנדטים ראש ממשלה, יחד עם מרב מיכאלי. מה אתה מעדיף?
זה יכול להיות לי גם מחר, לא בנט, זה יכול להיות לפיד עוד שנה. זה יהיה לפיד עם 17 מנדטים. מה זה איתמר בן גביר, את מי אתה מעדיף? זאת העדפה שלי, העדפה שלי היא דמוקרטיה. בדמוקרטיה המפלגה הגדולה ביותר צריכה להרכיב את הממשלה. היא לא מרכיבה כי האנשים הימין ברחו. מה אתם רוצים? כל השיח הזה, למה גורם?
אבל למה אנשי הימין ברחו? בגלל מי ברחו אנשי הימין?
בגלל מי ברחו? בגלל זה שהם לא מצוגלים? בגלל דבר אחד.
גידו, כולם היו בליכוד פעם. כולם היו בליכוד. למה עזבו את הליכוד? למה?
למה? כי הם לא מסוגלים לקבל... כי הם לא מסוגלים לקבל הכרעה דמוקרטית, והראיה, כל אחד מהם היא כמפלגה לא דמוקרטית.
בסדר, זה לא עניין של...
הם לא מסוגלים, אם אתה רוצה
לחיות בדיקטטורה,
בסדר.
מה? אתה יודע, מוטי, אצלנו רוצים שהממשלה הזאת תיפול. בנאום של ביבי, אם שמעת אותו בפתיחת הכנסת, מה אמר? מי שמאחד אתכם זה בן אדם אחד, ואתם יודעים מי הוא. למי הוא התכוון? לעצמו.
אוקיי.
כל משהו מפה, הממשלה הזאת תתאחד.
תגיד,
הוא אומר, אני מאחד אתכם, אז מה אתה רוצה יותר מזה?
רגע, הוא מאחד אותם כשהוא נשאר או כשהוא הולך?
כן, כשהוא נשאר.
אז למה הם רוצים להעביר את החוק שהוא לא יכול להתמודד?
הוא לא אמר, לא, החוק הזה, לא, החוק הזה מתעמבה,
למה גדעון סער, למה גדעון סער? יהודה, למה גדעון סער מביא את החוק שביבי לא התמודד?
יהודה פרץ ומוטי אוחנה, את הוויכוח הזה תוכלו עוד להמשיך, אני בטוח ככה על כוס קפה לתוך הלילה. אני מודה לשניכם. תודה. ערב טוב לשניכם, בהצלחה.
תודה רבה.
נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
כשפונים אלינו לאור משכנתאות, יודעים כמה דברים. שאפשר לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה, שאפשר להוריד את ההחזרים החודשיים שאנו משלמים לבנקים, שניתן לאחד את כל ההלוואות למשכנתה אחת שמתאימה רק לכם. כל מה שצריך לעשות זה לחייג אלינו, לכוכבית 5589, ואני, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, מבטיחה לכם שתתחילו לנשום רגוע יותר. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
כל יום שלישי, כולם עושים שוק בשוק מהדרין. בצל יבש או דלורית בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. מלפפון, סלק, קרום לבן או תפוח אדמה אדום ארוז ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם. אבוקדו או מנגו ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
בשבילי הכי טוב זה לשבת על הראש של נתי, המקום הכי טוב בכיתה, אבל מרוב שיער אני לא רואה כלום מהלוח.
נתי וקינה, אני אפריד ביניכם.
אוי לא, כנראה יש לו אדרין.
שוב הקינים חזרו ללימודים עם הילדים, זה הזמן להיפרד. המאדרין קונים אדרין, המומחה להגנה וטיפול בכינים וביצי קינים. אדרין וואנס משמיד קינים וביצי קינים, ואדרין פרוטקט מגן מפני התרבות קינים על הראש בלי חומרי הדברה לשימוש מגיל חצי שנה. גם כשחוזרים ללימודים, המאדרין קונים הדרין.
כשמתחשק לכם משהו ש...
בא בטוב! מבצע קונים זוכים על מגוון מוצרי מאפה של אוסם נסלה המשתתפים בפעילות יוצא לדרך. קונים ב-24 שקלים ו-90 ברשתות המשתתפות ומקבלים 50 שקלים מתנה למימוש בקנייה ב-100 שקלים ברשת כלי הבית נאמן. ובנוסף, התקשרו 079-969-2020 או היכנסו לאתר www.babetov.co.il. ספרו לנו איך מוצרי אוסם נסלה שבמבצע באים אם לכם בטוב, ובכל שבוע ייבחרו 5 זוכים במוצרי חשמל הבית מבית סאוטר, בוש ודרימי. המתנות בחסות קרן בני הישיבות וקריסטיליאנו גרופ. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע בין התאריכים 3-30 באוקטובר. כפוף לתקנון שבאתר המבצע.
עורף, קר, אפור, שגרה ארוכה ומשעממת. שוברות שגרה, יוצא לדרך. נופש נשים מפנק במלון ציפורי בכנרת, הוא בדיוק הגיוון שאת צריכה בחורף. הרב גלזר, חדווה לוי בסיפור וזמר, מופע סטנדאפ, סדנאות, התעמלות מים, הקרנת סרטים, הפתעות ופינוקים. בתאריך י' ב' עד ד' בחשבן, מלון ציפורי בכנרת. שוברות שגרה, אל תתני לשגרה לשבור אותך.
ציפורי גלז, ציפורי גלז, להנות מכל העולמות, ציפורי גלז.
ציפורי בכנרת, כוכבית 30-44.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עדיין לא תפסת שזה הרבה יותר גדול והרבה יותר מרכזי?
בעל עסק? המותגים המובילים במגזר החרדי כבר כאן. נותרו שטחי מסחר האחרונים בסדרה. מרכז הקניות שמשנה את כללי המשחק במגזר החרדי.
חיכית? הפסדת!
תפוס מקום. כוכבית 2367. השדרה בית שמש.
בחנוני נבזות, שוט אשר בנחל.
גילתי קיבלה את המחלה הגרועה, ומיד נזכרתי שיש את הרעיון הזה, הרעיון הנפלא, וששמעתי על אנשים שהרבה אנשים נושאו ונגלו. החלטתי לעשות את שוט אשר בנחל. ברוך השם, אמנם עברה את הניתוח, בין המציאות שמה שיצא מהתוצאה אחרי הניתוח זה שמיים וארץ, והייתי לנכון שחייב לפרסם את זה.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה. בשעה הבאה אנחנו נעסוק במה שהכנסת עסקה בו היום בהרחבה, והגדירה את היום הזה כיום למען בריאות הנפש, העלאת המודעות בנושא מצוקת המשפחות, בני המשפחה והחולים במחלות הנפש השונות, כאשר כל דבר היום מתמלא במיידי בסטיגמות, וכשאנחנו מדברים על הציבור שלנו, אז בוודאי שהסטיגמות רבות בעניין הזה. נעלה גם את הנושא הזה לדיון, עם כמה אישים, פוליטיקאים ואנשים שהיום ככה חשפו את ההתמודדות האישית שלהם פעם ראשונה, גם בכנסת וגם בפומבי. כל זה יקרה אחרי חדשות השעה 8. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לאורי כהן הטכנאי. נשמח שתישארו איתנו, ערב טוב.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כשמתחשק לכם משהו ש... בא בטוב! מבצע קונים וזוכים על מגוון מוצרי המאפה של אוסם נסטלה יוצא לדרך. עלו לשידור מחר, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, ספרו לנו איך מגוון מוצרי המאפה של אוסם נסטלה באים לכם בטוב, ותוכלו לזכות בפרסים סופר שווים. זמן אוויר בהגשת מנחם טוקר בימי שני, שלישי ורביעי, בין 2-4, כאן בכל חי. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע, בין התאריכים 3 באוקטובר עד 30 באוקטובר, אובר כפוף לתקנון שבאתר המבצע.
אם יש לכם תעודת מורה בכיר, זו הזדמנות אחרונה להרוויח שנה. בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת תלפיות בתוך שנה אחת בלבד. מכללת תלפיות בחולון, מכללה שהיא בית. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית, קבוצות נפרדות לגברים ולנשים, וטאבלט יוקרתי במתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה מכללת תלפיות. 1-800-071-500.
אבא, על מה מברכים קודם? על פרי משיבת המינים על פרי שאני אוהב?
שאלה יפה, שאלה מעניינת, שאלה חשובה. תן לי לבדוק לך את זה.
הגיע הזמן שנדע לפסוק הלכות בבית. לראשונה, מסלול רב פוסק לביתו. שיעורים קצרים וממוקדים בזום. שיעניקו לך את הכלים לפסוק הלכה בבית בזמן אמת. להרשמה חייג עכשיו. כוכבית 8429.
ממורייז של אלטמן, מוצר חדשני עם רכיב פטנטי ייחודי.
אלטמן, הגוף מרגיש בהבדל.
כל יום שלישי, כולם עושים שוק בשוק מהדרין. בצל יבש או דלורית בשני שקלים ותשעים לקילוגרם. מלפפון, סלק, קרום לבן או תפוח אדמה אדום ארוז בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. אבוקדו או מנגו בשבעה שקלים ותשעים לקילוגרם. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
נו מוישה, סגרתם כבר על ישיבה?
כן, הישיבה הכי חזקה.
אנחנו מתלבטים, לשלוח לישיבה בירושלים או כאן ליד הבית.
התכוונת ישיבה. אני דיברתי על מערכת ישיבה הכי חזקה שיש בשוק.
כולם מדברים על הישיבה הכי חזקה. מערכת ישיבה איכותית מעץ מתכת של רעייתי לוי. הצטרפו להגרלה הגדולה. 50 מקומות ישיבה מתנה. התקשרו 076-599-4050. השאירו פרטים ואתם בהגרלה. רעייתי לוי, הבית של בתי הכנסת.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש. שמוטקין 8 ראשון לציון.
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד.
אם יש לכם תעודת מורה בכיר, זו הזדמנות אחרונה להרוויח שנה. בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת תלפיות בתוך שנה אחת בלבד. לפרטים והרשמה מכללת תלפיות. 1-800-071-500.
כמה בריאים, ככה צלולים. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
פמינה, מותג הלבשה אישית מזמינה אותך להתחדש בקולקציה שמותאמת במיוחד בשבילך עכשיו ב-50% הנחה. פמינה, כשאיכות וסטייל נפגשים, להשיג באתר ובחנויות בפריסה ארצית, בכפוף לתנאים.
כשמתחשק לכם משהו ש...
בא בטוב! מבצע קונים זוכים על מגוון מוצרי מאפה של אוסם נסלה המשתתפים בפעילות יוצא לדרך. קונים ב-24.90 שקלים ברשתות המשתתפות ומקבלים 50 שקלים מתנה למימוש בקנייה ב-100 שקלים ברשת כלי הבית נאמן. ובנוסף, התקשרו 079-969-2020 או היכנסו לאתר www.babetov.co.il. ספרו לנו איך מוצרי אוסם נסלה שבמבצע בא אם לכם בטוב, ובכל שבוע ייבחרו 5 זוכים במוצרי חשמל הבית מבית סאוטר, בוש ודרימי. המתנות בחסות קרן בני הישיבות וקריסטיליאנו גרופ. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע בין התאריכים 3-30 באוקטובר, כפוף לתקנון שבאתר המבצע.
חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב ושלום רב, באולפן איתי גדסי. 2.5 מיליון ערכות בדיקות אנטיגן.